אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו נתונים בעיצומו של פרק ב' בפסוק ד', שכבר עסקנו בו בפעם שעברה. אנחנו נמשיך ממנו בעזרת השם יתברך, אינשאללה אמן. ובכן, נאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. וכאן יש להתעכב קצת על הדואליות הזאת של השם של הקדוש ברוך הוא, שהוא גם נקרא השם וגם נקרא אלוהים. בכלל, דבר מעניין הוא לראות בכל המסורת התנכית, ובכלל במסורת היהודית לדורותיה, גם מעבר לתנך, שהשם של הקדוש ברוך הוא משתנה. ואם השם של הקדוש ברוך הוא משתנה, אז זה אומר שגם התפיסה של הקדוש ברוך הוא, התפיסה של האינסוף, משתנה לפי הכלים של האדם במהלך ההיסטוריה. או, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, התורה מכנה אותו בשם אלוהים. ולומר את האמת, אף על פי שיש 10 מאמרות ויומר אלוהים, אין באמת עם מי לדבר. כלומר, אין פה קיום של דיאלוג בין הבורא לבין הנברא. אלא הייתי אומר שהפעולה היא חד-כיוונית, חד-צדדית. אלוהים הוא זה שמדבר, הוא זה שקובע. במידה רבה אפשר לומר שהבריאה היא פסיבית. לא כל כך מהר, פסיבית. ולעומת זה, ברגע שהקדוש ברוך הוא מתחיל דיאלוג עם האדם, הוא פונה אל האדם כאל אישיות, נוסף למילה אלוהים, השם יוד כווקה. יוד כווקה פונה אל האדם באשר הוא אדם. כלומר, האדם לא כחלק מן הטבע, אלא האדם כאישיות. למה הכוונה האדם כאישיות? כאשר אני מסתכל בתוך עצמי, אני פוגש מישהו שאומר אני. וכאשר אני מסתכל על העצים ועל האבנים, ואפילו על החתולים, אני לא מוצא מישהו שאומר אני. אני מוצא משהו ים. כן? כלומר, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, חלקי הבריאה אדישים זה לזה. לעומת האדם שמתבונן בכל המציאות כולה, והוא מחפש שיהיה לו עם מי לדבר. ויש לו עם מי לדבר, עם מי שברא אותו. כלומר, יש בתוכי חלק שמוכן לקלוט את הדיבור, ואז אם הדיבור יבוא אליי, מי שיפנה יקרא בשם יוד כווו כה. לעומת זה, החלק שבי שמעורב עם הטבע, זה שאוכל למשל תפוחי אדמה מטוגנים, או במבה, או כל מאכל אחר, הוא באמת מחובר עם אלוהים. כלומר, אם אני נופל, מישהו דחף אותי ואני נופל, זה מכוחו של אלוהים. אם אני מחליט ליפול, זה מכוחו של יוד כווקה. כלומר, יש בתוכי דואליות, שני מרכיבים, ולכן האדם שמופיע כאן, מופיע בעולם שבו מי שמנהל את העניינים נקרא השם אלוהים, יוד כווקה אלוהים. עד כאן ברור? כן, בבקשה. יפה, כלומר, העולם הבכירי הוא ביוד כווקה, העולם הטבעי הלא בכירי הוא באלוהים. הדבר הזה יצר אצל בני האדם הרבה הרבה קשיים. כלומר, במהלך ההיסטוריה, בני אדם סבלו מן הדואליות הזאת. כי הרי הנטייה של נפש האדם היא לחיות בהרמוניה. ולכן מצאנו פתרונות מפתרונות שונים לבעיה של הדואליות. הפתרון האחד הוא הפתרון האלילי. הפתרון האלילי אומר, מאחר ואני יודע שאני אישיות, זאת ידיעה מיידית, ודאית. מסקנה, כל דבר אחר במציאות גם הוא אישיות. ולכן עובד האלילים, במיוחד האנימיסטי, מקיים דיאלוג עם החפצים של העולם. מקיים דיאלוג עם השמש, מקיים דיאלוג עם השולחן, מקיים דיאלוג עם כל דבר במציאות, כי הרי הוא מניח שכשם שהוא אישיות, כך יש אישיות בכל דבר, ויש, אפשר לומר, אלים בכל דבר בעלי אישיות. אפשר לומר שבעולמו של עובד האלילים הקלאסי הפרימיטיבי, אין אלוהים, יש רק יוד כווקה. התפיסה ההפוכה לגמרי מהתפיסה האלילית, היא התפיסה הפוזיטיביסטית. התפיסה הפוזיטיביסטית המצויה אצל אנשי מדע כביכול של המאה ה-19, ובמידה מסוימת גם במאה ה-20 וה-21, היא שבאמת אין אישיות. האדם חי עם אשליה שיש לו אני, אבל מצד האמת האדם אינו אלא איזושהי מכונה, והמכונה הזאת מייצרת מחשבות, בין היתר המחשבה של האני, אבל באמת אין אני, זה בלוף. בתפיסה הזאת, הכל אלוהים. אין י' כ' ו' כ'. מובן? וזה שתי התפיסות הקיצוניות. יש תפיסות אחרות שמקבלות את הדואליות. התפיסה האחת היא התפיסה של הנביאים. הנביאים גילו לנו דבר שמפתיע מאוד, לא היינו יודעים אותו. הם גילו לנו שי' כ' ו' כ' הוא האלוהים. השם הוא האלוהים. כלומר, שבתוך העולם הטבעי מסתתרת מגמה מוסרית סמויה, והיא הבסיס של האחדות של ההוויה. אבל העיקר הוא י' כ' ו' כ', אלוהים תפל. וברור, זה מה שאנחנו גם אומרים, השם אלוהינו. השם אחד. למה אתה אומר? השם אלוהינו אחד. למה אתה חוזר על שם הוויה? אתה חוזר על שם הוויה כדי לומר שהעיקר במציאות היא המגמה המוסרית, ושכל המציאות הטבעית אינה אלא לבוש. לפי זה מובן, איך יכול להיות הדיאלוג המוזר בין יווני ליהודי על ספסל בסדרות המאירי? גילוי נאות, סדרות המאירי זה הרחוב שבו נמצא מכון מאיר, שבו מקליטים את השיעור הזה. ובסדרות המאירי יושבים על ספסל, יש ספסלים אני ראיתי, יווני ויהודי. עובר לידם צדיק, יש הרבה צדיקים בשכונה, אני ראיתי. והצדיק מחליק על קליפת בננה ושובר את רגלו. התגובה של היהודי היא תגובה של זעזוע. איך זה יכול להיות? צדיק ורע לו? הוא צדיק, אז למה הוא שבר את הרגל? מה הנחת היסוד אגב של היהודי? שהעולם הוא מוסרי. ושקליפת הבננה הייתה צריכה להתחשב בעובדה שמי שדורך עליה הוא צדיק. רגלי חסידיו ישמור. לעומת זה, היווני מסתכל על היהודי ואומר, אתה לגמרי הזוי. כן? הרי זה חוק טבע. ואז היווני מוציא פנקס מן הכיס וכותב, כל המחליק על קליפת בננה בפי זווית X שובר את רגלו, סוגריים, בן צדיק בן רשע. מצא חוק חדש בפיזיקה, מכניס את זה מבסוט לתזה שלו לדוקטורט. כן, כלומר, יש פה מחלוקת עצומה. מי מנהל את העולם? האם אלוהים מנותק מהשם, או שהשם הוא האלוהים? זאת התפיסה של הנביאים. זאת התפיסה השלישית. לעומת התפיסה האומרת הכל השם או הכל אלוהים, התפיסה של הנביאים, השם הוא האלוהים. ישנה תפיסה רביעית, שגם היא מנסה לאחד בתוך הדואליות הזאת, אבל נותנת משקל יתר לאלוהים. זאת התפיסה של היהודי ספינוזה. ברוך ספינוזה שאמר שהאלוהים הם השם. כלומר, שהתפיסה המוסרית הדיאלוגית של האלוהות אינה אלא ענף של העולם הטבעי. ואז האלוהים הם השם, נתן משקל יתר לכיוון הטבעי, וממילא נוטל את היסוד המוסרי מן הבריאה. כן, רוצה להגיד משהו? כן, זה בדיוק זה. זה השיטות האלה שאתה הזכרת, אוספנסקי וכדומה, הם נאמנים לרעיון שהאלוהים הם השם. ולכן יש ממד של אכזריות מסוימת בשיטות האלה. מובן? אוקיי. כן, בבקשה. שמה ש? נכון. לא, חס וחלילה. אז צריך ללמוד מה שכתוב שם, נכון? אם תשים לב, הפסוק שהבאת בתהילים, ולאלוהים השם למוות הוצאות, שם לא כתוב אלוהים. אתה קורא אלוהים, אבל כתוב שם הוויה שם. נכון? אז יש לנו הוויה בניקוד אלוהים. כן? ואז צריך לקרוא את זה אלוהים. ויש לך, למה לא שאלת על אל שדאי? צבאות? י' כ' ו' כסתם? כן? כל הביטויים האלה. קדוש ישראל, שמיים, הקדוש ברוך הוא, צור ישראל. כל הביטויים האלה, שהם שמות שונים של הקדוש ברוך הוא, המבטאים הופעות שונות במהלך ההיסטוריה, ממילא התפתחות של התפיסה. כן? אהיה אשר אהיה. יש אפילו ביטוי תמוע מאוד בספר דברים, כי שם הוויה אקרא, הוו גודל לאלוהינו. משמע שיש גם קוטן לאלוהינו. כן? מה שנקרא בקבלה, צירופי אלוהים דגדלות וצירופי אלוהים דקטנות. כן? כלומר, יש כל מיני צירופים של התפיסה האלוהית, בהקטנה או בהגדלה. עכשיו, זה לא ניטרלי הדברים האלה. כלומר, השינויים בתפיסה האלוהית יוצרים משברים גדולים בנפש האדם. למשל, אחד מהמשברים שאנחנו עדים לו היום, זה האתאיזם המודרני. מאיפה הוא בא, האתאיזם הזה? מהו השם האלוהי שמתגלה דרך האתאיזם הזה? על זה יש לרב קוק שיטה שלמה, שאנחנו לא נעסוק בה כעת. בינתיים אנחנו מספיק מסתבכים בשם כפול אחד, ביום עשות, השם אלוהים, ארץ ושמיים. ומתוך כך, אנחנו ממשיכים בפסוק ה. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. מה פירוש המילה שיח? דיבור, נכון? השדה עוד לא דיבר. זה מה שכתוב. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. נכון? כך כתוב. מה? מה הבעיה? זה לא נכון? אני מבין שאתה חושב שהמילה שיח מציינת עצים קטנים, נכון? זה גם אפשרי. אבל שאלה היא למה העצים הקטנים נקראים בשם הזה. כלומר, שכנראה זה ציפייה שהצומח ידבר. המדרגה הנמוכה יותר מן הצומח, איך קוראים לה?
דומם.
דומם. דומם זה סוג של דיבור, לא? זה דיבור ברמה אפס. אבל זה דיבור. להיות דומם זה לשתוק. אין שותק, אלא מי שיכול לדבר. הצומח הראשון שהתורה מזכירה בהקשר של בריאת העולם עכשיו, שיח. מה יש למעלה מי? השיח? מה? אתה אומר, דומם, צומח, דיבור, ככה אתה אומר? איפה ראית? חי, נכון? חי. מאיפה באה המילה חי? יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. מה זה לחוות? זה לדבר. יביע אומר, יחווה דעת. אז מה זה לחוות? זה לדבר, נכון? כן, החווה דעי אף אני. כך כתוב בספר יוב. זאת אומרת, החי זה גם סוג של דיבור. למעלה מן החי, מה יש? המדבר. יפה. זאת אומרת שכל הבריאה כולה אמורה לדבר, אבל יש דיבור סתום ויש דיבור גלוי. וכאן אפשר לומר, כל הבריאה כולה היא ציפייה שסוף סוף יהיה דיבור. כן? ולכן כשכאן האדם צריך להופיע בתור הדמות המרכזית של הבריאה, הצומח נקרא בשם שיח. מובן? וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. וכל, אגב, זה סיפור הפוך לגמרי ממה שקראנו בפרק א'. בפרק א', האדם בא בסוף. כאן האדם הוא זה שיצדיק את הופעתם של הצמחים. גם אחר כך אנחנו רואים שנטיעת העצים באה אחר כך. כן, בפסוק ח'. כן, בבקשה, אדוני. הדיבור זה דיבור. הדיבור זה כמשותו. השאלה מה זה לדבר? ברור? מה פירוש לדבר? אולי יש לך הסבר מה זה לדבר? לדבר על זה לא לדבר אל. אני רוצה לדעת מה זה. להבין? להבין זה לא דיבור. זה השכלה, זה חוכמה. כשאני משכיל משהו, אני נשאר ביני לבין עצמי. כשאני מדבר, אני כבר מתייחס לזולתי. איך אני מתייחס לזולתי? הרי גם יש יחסי גומלין, כמו שאמרת, בתוך הטבע, זה לא דיבור. נכון? מה זה לדבר? זה כיפשו אותו. שזה, כידוע, לדבר על מסירת חלקי נפש אל נפש אחרת. פשוט. אני חושב שכל אחד שהתחתן יודע את זה. כן. אם כן, וכל שיח השדה תראה מי בארץ, וכל עשב השדה תראה מי צמח. כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ. ואדם, עין, לעבוד את האדמה. אם כן, מה מצבו הראשון של האדם? עין. ברור? אם המצב הראשוני של האדם זה עין, סימן שמה צריך להיות המצב העתידי של האדם? יש. כלומר, המאבק היא, המאבק הוא לעבור מן העין אל היש. ברור? חשוב מאוד, כי בשיטות מיסטיות מסוימות, המשימה של האדם היא להפוך מיש לעין. זה פסימי. כלומר, לא מאמינים ביכולת של היש להיות לגיטימי. והנה, כאן התורה אומרת לנו, זה מתחיל מעין, אבל זה צריך להסתיים ביש. מצאנו דבר כזה בתורה שבעל פה. בתורה שבעל פה, המשנה הראשונה מתחילה בשאלה, נכון? השאלה ששואלת התורה שבעל פה זה, האם ישנה לגיטימיות לקריאה בשם השם על ידי עם ישראל במצב של היעדר? נכון? והשאלה שנשאלה בתחילת המשנה, האם זה לגיטימי לקרוא בשם השם במצב של היעדר? ומה התשובה? בשביל זה נכתב כל השס. נכון? ואיך הוא מסתיים השס? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק יש. נכון? בסוף המשנה. אז מתחילת המשנה, עד סוף המשנה, זה המעבר מן העין אל היש. אלא שכדי שאזכה ביש, אני צריך לעבור איזה שלב של ביטול. אני צריך להכיר באפסיות של הקיום, מתוך כך, לא שאני נעלם, אלא אני מקבל את הקיום. בסדר? זוכרים את המשנה הראשונה, נכון? בסדר. כן. עכשיו, אני רק אזכיר, אני ראיתי גרסה אחרת של המשנה הראשונה, שאומרת, ממתי קוראים את שמה בערבית? כן, אבל זה בדיוק אותו הדבר. כן. עכשיו, והאדם עין. לעבוד את האדמה, אז אין גשם. אין גשם, אין יחס בין העליונים לתחתונים. כלומר, זה עולם שבו יש הפרדה בין המטאפיזי למעשי, נאמר. אגב, שמתם לב שיש ביטוי שלא קיים בתורה? מפתיע מאוד. העולם. תמיד שואלים, כלומר, זה דבר טריוויאלי לומר, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? ככה אומרים. תמצאו את המילה הזאת בתורה? לא, לא קיימת. המילה העולם שאנחנו משתמשים בה, היא תרגום של מילה לטינית, מונדוס, או של מילה יוונית, קוסמוס, אבל זה לא מילה עברית. נכון? נכון או לא? לא, בעברית קוראים לעולם... כן, המילה עולם בעברית פירושה לנצח, בזמן. אבל העולם כישות כוללת, זה לא קיים בתנך. אלא איך זה נקרא בתנך? שמיים וארץ. כן, כלומר, זה ביטוי כפול. כן? שמיים מצד אחד, ארץ מצד שני. אז אין גשם, אין יחס בין שמיים לארץ. כן. כן. מה זה משנה? אני עוד לא יודע מי זה האדם. אני עוד לא קראתי עליו. אני יודע עוד מעט מי זה. בסדר? כן, לא, האדם עין. ואם הוא היה יש, אז הוא היה עובד את האדמה. אבל מי אמר שזה הגדרה של התפקיד שלו? כן. גם את העולם נתן בליבם. כלומר, את הנצחיות. נכון? הגדרה יפה. הגדרת יפה את הפסוק, גם את העולם, כלומר, יש באדם ממד של, שמתייחס אל האינסופי, אל העולם. את העולם נתן בליבה. יפה. תודה על ההסבר. טוב. ועד יעלה מן הארץ. אז יש מי שמשקה, כן? וישקע את כל פני האדמה. אז מה חסר? אז יש גשם. כי העד עולה ומשקה. מה זה עד? מה? לא הבנתי. ענן. ענן. זה גם נכון. איך אתה כותב את המילה עד? איך אתה כותב את המילה עד? תודה רבה. כן, א', ד', מה חסר? מם. כלומר, עד זה התביעה שיופיע האדם. זה עד, אבל חסר מם. בסדר? העד עולה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. זו בעיה קשה מאוד. יש מספיק מים, האדמה מושקת, ואין מי שיתפלל על זה. אז זה עולם, זה עולם זוועה. עולם נמוך, שפל, שבו לא חסר דבר, אז אין פה מאמץ. מזכיר לנו את מה שהתורה אומרת על ההבדל בין ארץ ישראל לארץ מצרים. שבארץ מצרים והשקית את זרעך, והשקית ברגליך, נכון? והשקית ברגליך כגן הירק. איך משקים ברגל? פשוט, יש, לא, לא, זה פשוט מאוד. זה סוג של חקלאות כזאת שיש ארוגות ארוגות שעשויות מקירות. הקירות האלה עשויים מבוץ. הנילוס עובר בין הארוגות, כשהחקלאי רוצה שיהיו מים בתוך הארוגה, הוא נותן מכה ברגל, ואז המים נכנסים לארוגה. כשהוא רואה שיש מספיק מים, הוא נותן עוד מכה ברגל, סותם מחדש את הארוגה. כלומר, זה נקרא והשקית ברגליך, כגן הירק. לעומת זה, ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. כלומר, אתה תלוי בתחזית. אתה תלוי באפיק רום מעל אזורנו. ואתה צריך, אם כן, להתפלל. כלומר, זאת ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה עד אחרית שנה, ולכן זאת ארץ מוסרית, לא ארץ נחשית במושגים של התורה בהמשך. מה? אתה רוצה שיהיה גשם? תתפלל. לקדוש ברוך הוא. אז אף אחד לא התפלל, והיה גשם. זה לא היה גשם, היה השקיה, יותר גרוע. כלומר, זה עולם שלא מזדקק אל המקור שלו. זה עולם סגור בתוך עצמו. עולם תקוע, יפה. ולכן, כדי לצאת מזה, יש פסוק ז'. כן, בבקשה. נכון. מה? כן. פסוק ז'. וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. הפסוק הזה כמובן גרם לשפיכת דיו רב. אנחנו לא נעסוק בכל מה שכתבו על הפסוק הזה, כי אז יכלה הזמן ומה לא יכלו, אבל אנחנו נעיר מספר הערות חשובות. כן. הפסוק הקודם, כן, מה הבעיה שלך? לא כתוב אין אדם לעבוד.
ואדם אין לעבוד.
לא כתוב ואדם אין. ואדם אין, כן. איך אני יודע שזה תפילה? זה כתוב ברש"י. מה, אתה לא מאמין לרש"י? טוב, עכשיו, פסוק ז', וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, מדרש רבה. שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון ברא שמיים וארץ, שמיים מן העליונים, ארץ מן התחתונים. וביום השני ברא את הרקיע מן העליונים, וביום השלישי את הצומח מן התחתונים. ביום הרביעי את המאורות מן העליונים, וביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. ביום השישי רצה לברוא את האדם. אמר, אם אברא אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. אם אברא אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים, כי יהיה חוסר איזון. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. יוצא שלפי התפיסה של המדרש רבה, וככה הוא מראה, כנראה מבין פסוק ז', האדם הוא חוליית האיחוד בתוך הבריאה, החוליה המקשרת. יוצא לפי זה שבזכות זה שיש אדם, הבריאה כולה מבסוטה. ומי סובל? האדם. כלומר, האדם הוא יצור כלאיים, שמורכב עכשיו משני מקורות. ברגע שיש בתוכי שני מקורות, אני קרוע. יש בי מוקד שהוא עפר מן האדמה, ויש בי מוקד שהוא נשמת חיים מן העליונים. איך אני חי עם זה עכשיו? או, זה הקושי. ואנחנו כבר, מזה כבר אנחנו רואים, א', שתצמחנה בעיות, ב', אנחנו רואים שמזה תצמח גם התפתחות. יש התפתחות מתמדת. בואו, אז בואו נראה מה זה אומר. וייצר השם אלוהים את האדם. מה זה וייצר? זה לא ברא, זה גם לא עשה. ברא זה ראשוני, עשר זה מושלם, יצירה זה באמצע. כן, חכמי הקבלה אומרים שיש עולם הבריאה, למטה מזה עולם היצירה ועולם העשייה. הביטוי יצירה בתנ״ך מקורה מה שבעברית מודרנית אנחנו מכנים כדרות. כן, מי שלוקח את החמר, מסובב אותו על האובניים ונותן צורה. זה נקרא יוצר, כחומר ביד היוצר. כלומר, הפעולה הזאת היא פעולה לא מושלמת, כי הרי בשעה שהיוצר יוצר, עדיין הכלי שהוא עושה עוד לא נכנס לתנור. אז הוא עדיין יכול לעבור שינוי. מצד שני, הוא כבר לא חתיכת החמר הראשונה. אז הוא משהו שהוא בהתהוות. אז וייצר, זה בא לומר שיש באדם התהוות. ההתהוות הזאת היא שונה מן ההתהוות של בעלי החיים. למשל, אם נקדים קצת את המאוחר ונראה את פסוק י"ט. נאמר כך, וייצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה. המילה וייצר כתובה גם לגבי בעלי החיים, אבל עם הבדל מיוחד. א', זה מובא רק בקשר ליחס שיש בין בעלי חיים לאדם. כן? כתוב, ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו. בנוסף לכך, יש הבדל בצורת הכתיבה של המילה וייצר. בפסוק י"ט כתוב, וו יוד צדיק רש. ואילו בפסוק זין, וו יוד יוד צדיק רש. מכאן הבינו חז"ל שיש באדם שתי יצירות. בסדר? יצירה טבעית, יצירה נשמתית, וזה באמת מה שכתוב. כלומר, כיוון שהוא עושה אפר מן האדמה ונשמת חיים, יש באדם משהו כפול. בסדר? וייצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה. מה זה עפר? אדמה אני יודע, אבל מה זה עפר מן האדמה? מה ההבדל בין עפר לבין האדמה? אדמה, פשוט מאוד. אדמה זה מה שדומם, נכון? יש אפילו ביטוי כדומן על פני השדה. לא דומן, אלא דומן על פני השדה. שזה אומר שיש באדמה איזה מין תשתית של היעדר דיבור, ציפייה לדיבור. הוא דומם, אדמה, אבל בסופו של דבר צריך גם לדבר. עפר זה שורש שקרוב למילה פר, נכון? עפר. מה זה השורש פר? פריה וריביה. כלומר, זה החלק הפורה שבאדמה. ומה זה עין? עין זה מקור חיים, המעיין. מקור החיים הפורה שבתוך העולם הטבעי מצטרף לבריאת האדם. כלומר, כל מה שהיה בעולם הטבעי שהגיע עד המקסימום של הפריון, זה עפר מן האדמה, נפגש עם נשמת החיים שבאה מן העליונים. כן, בבקשה? כן. אתה אומר שאדמה יותר משובחת מן העפר. וזאת מניין לו לכבודו. זה כבר עניין של סמנטיקה, למה אתה קורא אפר ולמה אתה קורא אדמה. ברור. אנחנו, האדמה, ודאי, זה לשון נקבה של אדם. אנחנו עוד נעסוק בזה. הבעיה היא שהגענו אל המבזק, ולכן עלינו כעת לחדול מן השיעור. שלום.